נדרים, דף עין, מתחילים בעזרת השם, דף סמכתת עמוד ב', שלוש שורות מלמטה, במילים, ביי רבא. אישה נודרת, אוסרת על עצמה לאכול ענבים. בעלה שומע, באותו יום, בתנאים מסוימים, התורה נותנת לו כוח לבטל, להפר את הנדר. הוא יכול לומר לה מופר לך, אבל מצד שני, הוא יכול גם לומר לה מקוים לך. אם הוא קיים את הנדר, הוא לא יכול יותר להפר אותו. אבל אם בזמן שהוא מקיים את הנדר, הוא מקיים אותו לזמן מוגבל. הוא אומר לה, אני מקיים לך את הנדר היום. ומחר זה יהיה מופר לך. השאלה היא, האם הוא יכול לקיים את הנדר ליום אחד ולהפר אותו למחר? הר"ן מבאר שבספק הזה רבא גם כן מסתפק. אבל הוא מכניס ספק בתוך ספק, כמו שנראה כאן, ארבע שאלות שרבא מסתפק בהם. ואם נאמר שבעל יכול לומר לאשתו שהנדר מקוים לך היום בלבד, ומחר זה יהיה לך מופר, נאמר שהוא יכול. אם הוא אומר לה, קיים לכי היום, והוא לא מוסיף ואומר שיהיה מופר לך למחר. מהו? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים שזה כמאן דאמר לה, כמו שהוא אמר לה מפורש מופר לכי למחר? או, דילמה, הוא לא אמר את זה מפורש. ובהפרה, מבאר הראש, אנחנו לא אומרים שאנחנו אומרים להבין לבד. אם אמרת שאתה מקיים היום, אני מבין לבד שאתה מפר למחר. לא. הלא אמר לה, לא אמרת שאתה מפר למחר, אז זה נשאר מקוים. אולי נאמר כך, זה ספק ראשון. ספק שני, אם תמצא לומר שכשהוא אומר, קיים לך היום, אני לא מחשיב את זה שהוא מפר לה את זה למחר, כי הלא אמר לה, הוא לא אמר לו שהוא מפר את זה למחר. והר"ן מוסיף, כמו שאמרנו, ולא עוד, אלא דאפילו אמר לה, לא, אפילו אמר לה, לא מעני, זה לא היה עוזר. זאת אומרת, גם אם נאמר, שזה לא היה עוזר, מה היה אומר לה, שאני מקיים את זה היום ומפר את זה מחר. יש כעת ספק שני, אם הוא רק אמר לה מופר לכי למחר, שמע אותה אוסרת על עצמה ענבים, הוא לא אומר לה קיים לך היום, הוא לא אומר לה קיים לך היום ומופר לך מחר, הוא רק אומר לה מופר לך למחר. מהו? מה זה יעדין? מי אמרינן, האם אנחנו אומרים למחר? התורה נותנת לך כוח להפר היום, לא למחר, למחר לא מצאי. מפר לה, ויותר מזה, אם אתה אומר שאתה מפר את זה מחר, זה אומר שהיום זה יהיה מקוים בינתיים, נכון? דהה, קיימה לנדרי היום, איך אתה יכול מחר להפר אחרי שכבר קיימת את הנדר היום? ברגע שביום שום איך קיימת, מחר אתה כבר לא יכול להפר? או דילמה מצד שני, כיוון דלא אמר לה, קיים ליחי היום. הוא לא אמר מפורש שהוא מקיים את הנדר במשך היום הזה כולו. אז אם כן, אולי לא נלמד שמכלל זה שהוא אומר שהפרה תהיה מחר, זה אומר שהוא מקיים את זה היום, כל היום. וכי אמר לה מופר לכי למחר, מה שהוא אמר לה שהוא מפר לה את זה למחר, הכוונה היא שההפרה תתחיל מהיום, כשהוא עדיין יכול להפר. זה כאמר. ואם תמצא לומר, גם אם תרצה לתרץ ולומר שאפילו אחי, אפילו שלא קיים מפורש, כיוון דקיימו היום, בזה שהיום הוא לא יפר, אלא הוא יפר רק מחר, ובזה הוא בעצם קיים את זה היום, למחר כמאן דאיתי דמי, אז ממילא מחר זה כבר מקוים, כי באותו יום שהוא היה יכול להפר הוא לא יפר. יש לי ספק אחר. אם הוא אמר לה, קיים לכי שעה, אני מקיים לך אותו לשעה אחת, עכשיו, 2 עד 3 זה מקוים לך. מהו? מי אמרינן שבזה שהוא קיים רק לשעה, כמנדה אמר לה, מופר לכי לאחר שעה דמי. כאילו הוא אומר לה, אני מפר לך את זה לאחר שעה, ואז הוא יכול הרי להפר, כי זה עדיין ביום שומו. וזה לא כמו מקרה שהוא אומר לה, קיים לך היום, שהוא מתכוון להפר רק מחר, ומחר כבר אין לו כוח להפר. עוד דילמה מצד שני, אתה אומר, קיים לך שעה, אבל אתה לא אמרת שאחרי שעה זה יהיה מופר. עוד דילמה, לא אמר לה. אנחנו לא אומרים שמכלל זה שהוא קיים לשעה, מוכח שהוא מפר לאחר שעה. כי הפרה מועילה רק כשהוא מפר מפורש. ואם תמצא לומר שכשהוא אומר קיים לך לשעה, הסיבה שזה לא הפרה, כי הלא אמר לה שהוא מפר לה את זה אחרי שעה. מי הוא? אם הוא כן אמר לה, קיים לך לשעה ומופר לך לאחר שעה. מהי? האם זה כן יועיל? מי אמרינן? האם אנחנו אומרים, כיוון דקיימו עד זמן ההפרה, הוא קיים את זה לשעה אחת, קיימו? אז הוא קיים, הוא כבר לא יכול יותר להפר. עוד דילמה מצד שני, כיוון דקולי יומה, בר הקמה הוא בר הפרה, הוא כל יום שומעו, כל יום שהבעל שמע את הנדר, הוא יכול להפר, הוא יכול לקיים. אז אם כן, כי אמר מופר לכי לאחר שעה, מייני. כשהוא אומר לה שהוא מקיים לה את זה לשעה, והוא מפר לה את זה לאחר שעה, כיוון שזה הכל באותו יום שהוא יכול לקיים ולהפר, אולי יש לו כוח גם להפר אחרי שעה. כיוון שהוא קיים את זה גם מלכתחילה, לא לתמיד, הוא קיים את זה רק לשעה אחת. אז אם כן, וזה אותו יום שהוא יכול להיות להפר, אז יהיה מופר. מנסה הגמרא לענות תשמע על הספק האחרון, זה שכתוב אישה שאמרה, הרי אני נזירה, מקבלת על עצמה נזירות. נזירות של התורה זה שלושה דברים. לא להסתפר או להתגלח. דבר שני, לא להתאמה למתים. ודבר שלישי, לא לאכול או לשתות מה שיוצא מענבים, מגפן. מקבלת על עצמה נזירות. ושמע בעלה. והוא היה יכול להפר את הנדר שלה, את הנדר של הנזירות שהיא קיבלה על עצמה, והוא יכול גם לקיים. ומה הוא אמר? ואני, את נזירה, אני איתך. הוא מקבל על עצמו נזירות, על ידי שהוא מדפיס את עצמו באשתו, שהוא יהיה כמו אשתו, כמו שאשתו נזירה, כך גם הוא יהיה נזיר. אז נאמר על זה, שכעת אין יכול להפר לאשתו את הנזירות, כי הוא קיבל על עצמו נזירות, על ידי שהוא ידפיס את עצמו בנזירות שהיא קיבלה על עצמה. זה כאילו שהוא מקיים את הנזירות שלה, שהוא צריך את הנזירות שלה כדי שהנזירות הזאת יתאפס הקבלה שלו. ונשאלת השאלה, מה אינו יכול להפר? נימה, אולי נאמר שהוא מדפיס אמנם את הנזירות שלו שתהיה כמותה, אבל מי אמר שהוא צריך שהיא תהיה נזירה לתמיד? נימה, אולי נאמר, ואני דאמר הוא, מה שהבעל אמר ואני, הוא קיבל בזה על נפשי דאבי נזיר, הוא קיבל על עצמו נזיר. אבל על מה שהיא אמרה, הרי אני נזירה דילה שלה, אולי רק דשעה אחת קיימה. אולי כשהוא אומר ואני, שבעצם הוא מדפיס את הנזירות שלו בנזירות של אשתו, אולי זה רק בשביל, אולי הוא מקיים את הנזירות של אשתו רק כדי שהוא יוכל להדפיס נזירות בנזירות שלה. אבל זה לא מה שהוא צריך לקיים לה את הנזירות לתמיד, אולי בשביל קצת זמן. אולי בשביל קצת זמן הוא קיים לה את הנזירות, כי הרי זה מספיק. בשביל שיוכל להדפיס את הנזירות שלו בנזירות של אשתו, מספיק שיהיה לה נזירות של קצת זמן, של שעה אחת נאמר, ועל זה הוא מדפיס את הנזירות של עצמו, ואז אחרי שעה לא אכפת לו כבר להפר לה גם את הנזירות, אז אולי זה מה שהוא מתכוון כשהוא אומר ואני. אולי הוא מקיים לה את הנזירות רק בשביל זה שהוא יוכל להדפיס את הנזירות של עצמו. אבל לאחר שעה, לא נאמר שיש בזה קיום, כי הוא קיים לה את הנזירות רק החלק של הנזירות שלה, שהוא יוכל להדפיס את הנזירות של עצמו בחלק הזה. אבל יותר מזה כבר לא. ולכן לאחר שעה היא באה אל איפר, אחרי שעה שכבר אין בזה את הקיום, אם ירצה הוא יכול להפר. אם אנחנו יכולים להפר אחרי שעה, כשהוא קיים לשעה אחת. ואם כן המאי אין יכול להפר. למה באמת כתוב שמקבל על עצמו נזירות, שהוא מדפיס את הנזירות שלו, על הנזירות שלה, הוא כבר לא יכול להפר לה את הנזירות, לאו משום דקיוון דקיימו לשעה, קיימו לתמיד, הוא לא יכול להפר, תוכל גמרא לא. באמת יכול להיות שאם אדם מקיים לשעה והוא מפר לאחר שעה, זה מופר. והסיבה שכשאדם מדפיס נזירות בנזירות של אשתו, הוא לא יכול להפר. כסבר, הטענה, כל ואני. כשהבעל אומר סתם, ואני, כשאשתו אמרה שהיא תהיה נזירה, הוא אומר לה גם אני, הכוונה כמאן דאמר קיים לכי לעולם דמי. הוא לא אומר לה שמקיים לה את זה רק לשעה. אז זה דומה כמו שהוא אמר לה סתם שמקיים לה. בזה שהוא מדפיס את הנזירות של עצמו בנזירות שלה, זה אומר שהוא מסכים עם הנזירות שלה. ולא בדווקא בחלק מסוים בנזירות, רק כדי שהוא יוכל, שיהיה לו על מה להדפיס. לא, הוא מקבל את זה שהיא נזירה, והוא רוצה גם להיות. ולכן הוא לא יכול להפר. אומרת המשנה, הרי אנחנו יודעים שהפרק העשירי, הפרק שאנחנו עוסקים בו, נקרא פרק נערה מאורסה, שזה מדבר על בת שנמצאת בשלב השני של ההתבגרות שלה, שהתורה בעצם מפרטת את השלושה שלבים בהתבגרות. יש קטנה, אחר כך נערה, אחר כך בוגרת, היא נמצאת עכשיו בשלב של הנערות, שהיא מגיל 12 ויום אחד, מי שהביאה שתי שערות עד 6 חודשים לאחר מכן. המאורסה, זה אומר שהיא נמצאת בשלב השני לנישואין, השלב הראשון זה שהיא פנויה כמובן, השלב השני שהיא רק מאורסת, והשלב השלישי שהיא ממש נשואה. מאורסת הכוונה שהיא קיבלה כסף קידושין, או כל סוג של קידושין שהוא, אבל היא לא נשואה. שכמו שאנחנו כבר אמרנו כמה פעמים, שבזמן המשנה והתלמוד, היו מחלקים בין הקידושין לנישואין, היו קודם כל מקדשים, אחר כך עושים את הנישואין. ההבדל הוא שהקידושין זה נתינת הכסף או השטר או הביאה, שזה שלושה הקניינים של הקידושין שמובעים מתחילת מסכת קידושין, ובזה היא הופכת להיות אשת איש, אבל היא עדיין בבית אביה. נישואין זה כשהיא נכנסת לחופה, היא נכנסת לבית בעלה. כי אנחנו מדברים על השלב שהיא רק מאורסת, היא רק מקודשת, היא עדיין לא נשואה. אז בשלב הזה שהיא נערה מאורסה, התורה אומרת שאביה ובעלה מפרים ביחד את נדריה. אם היא נודרת נדר, אז גם אביה וגם בעלה, שניהם צריכים לומר לה, מופר לך. אומרת על זה כאן המשנה, שאם מת האב, לא עובר את הזכות שלו בהפרת הנדר, לא נתרוקנה הרשות שלו לבעל, והבעל לא יכול להפר את הנדר. אבל אם מת הבעל, הזכות שלו כן עוברת לאב, נתרוקנה רשות לאב. ובדין הזה, שהאבא יורש את הכוח של זכות ההפרה שהיה לבעל, וכעת כל הכוח הופך לעבור לרשותו של האב, בזה יפה כוח האב בהפרת הנדרים של ביתו, יותר מכוח הבעל שמפר את נדרי ארוסתו. כי הבעל לא יורש את הכוח של ההפרה שהיה לאבא. כל זמן כמובן שהיא מאורסת. ברגע שהיא נשואה, אז הוא לבד כמובן מפר את נדריה, כמו שתורה אומרת מפורש. ואם בית אישה נדרה, כמו שכתוב שם בהמשך. אבל בדבר אחר, יפה כוח הבעל בהפרת הנדרים של ארוסתו, יותר מכוח האב שיכול להפר נדרי ביתו. שהאבא יכול להפר נדרי ביתו כשהיא קטנה, כשהיא נערה, וזהו. כשהיא בוגרת, דהיינו אחרי שהייתה נערה 6 חודשים, היא הופכת להיות בוגרת, מאז והלאה, האבא כבר לא יכול יותר להפר את נדרי ביתו. לעניין נדרים יוצאת מרשותו. לעומת אותה בעל, מיפר את נדריה של ארוסתו בבגר, כשהיא בוגרת. כשהיא נדרה שהיא בוגרת, מדובר כאן, כמו שהגמרא תעמיד, שהגיע הזמן הנישואין, שהאבא כבר צריך לפרנס אותה, שהבעל כבר צריך לפרנס אותה, הוא יכול אז לבד להפר את נדריה, אפילו שהיא עדיין לא נשואה לו. והאב אינו מפר בבגר. בבת בוגרת, אבא לעולם לא יכול להפר את נדריה, לא משנה כן ארוסה, לא ארוסה. ברגע שבת היא עברה 6 חודשים מאז שהיא נערה, אין אפשרות יותר לאבא להפר את נדריה. אז בזה כוח הבעל יפה מכוח האב. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, שאפילו אם האבא מת, הזכות של ההפרה שיש לו בנדרי ביתו לא עוברת לבעל. והבעל לא יכול להפר את הנדרים של אותה בת. מה איתה? מה? מאיפה לומדים את זה? מהפסוק. דאמר קרא בפרשת הפרת נדרים של בת, של אישה, אומרת התורה, בנעוריה בית אביה. גם כשאביה לא חי, היא עדיין בבית אביה. ולכן, כל זמן שהיא בבית אביה, זה אומר שהיא לא נשואה עדיין. כשהיא נשואה, היא עוברת לבית בעלה. עדיין הבעל אין לו לגמרי לבד את הזכות של ההפרה של הנדרים שלה. אפילו כשאביה כבר לא חי, היא בבית אביה. אבל מצד שני למדנו במשנה, כשמת הבעל, הזכות ההפרה שלו כן נתרוקנה הרשות שלו לזכותו של האב, האב לבד יכול להפר את הנדרים של ביתו. מנהלן, מאיפה לומדים את זה? אמר רבא, דאמר קרא, שם בפסוקים של ההפרת נדרים, כתוב שם, שכשהנערה מתארסת, אז כתוב שם, ואם היו תהיה, כתוב פעמיים לשון הוויה, לאיש ונדריה עליה. מה זה שתי הוויות? הכוונה שהיא תרסה פעם אחת, והיא תרסה פעם שנייה, אחרי שהארוס הראשון מת. עכשיו, הפרשה של הפרת נדרים בפרשת מתות, בספר במדבר, מחולקת לשלושה חלקים. חלק ראשון מדברים על בת כשהיא נמצאת ברשות אביה בלבד, היא פנויה. שאביה לבד מפר את נדריה. החלק השני מדבר, מה שאנחנו כעת קראנו, ואם היו תהיה לאיש, כשהיא מאורסת, נערה מאורסה. ואז כתוב שהבעל גם מפר. אביה ובעלה מפרים. אחר מכן, החלק השלישי מדבר, ואם בית אישה נדרה, כשהיא כבר הופכת להיות נשואה והולכת לבית בעלה, אז רק בעלה לבד מפר את נדריה. עכשיו, כתוב כאן, ואם היו תהיה, זאת אומרת, גם כשהיא תרסה פעם אחת, היו, בעלה מת, תהיה, היא תרסה פעם שנייה, עדיין זה כלול במה שלמדנו בחלק הראשון, ששם אביה מפר את נדריה, כתוב כאן ואם, מוו התוספת, וו החיבור, שאנחנו מוסיפים כעת את הפרשה הנוכחית לפרשה הקודמת. הפרשה הקודמת האבא היה יכול להפר, גם כאן האבא הרי יכול להפר, אבל כאן זה ביחד עם הבעל. אבל ברגע שהבעל הראשון מת, והיא מתארסת עם בעל אחר, עדיין יש לאבא רשות להפר את נדריה. ובזה שנאמרו שני ההוויות, שני הקידושין, בסמוך אחד ליד השני, מקיש קודמי הוויה שנייה לקודמי הוויה ראשונה. הפסוק בא לדמות את המצב שהיה לפני ההוויה הראשונה למצב שלפני ההוויה השנייה. כמו שיש הקש בין המציאות של ההוויה השנייה למציאות של ההוויה הראשונה, אותו דבר גם מקישים בין המציאות שהיה לפני ההוויה הזאת, לפני האירוסין. כמו שלפני האירוסין הראשונים, מה קודמי ההוויה הראשונה כשהיא עדיין פנויה והיא בבית אביה? אב מפר לחודי, האבא מפר לבד את נדריה. כי היני אביה אותה, האבא מניע אותה, מפר לה את הנדרים לבד. אף קודמי הוויה שנייה, גם אחרי שבעלה הארוס הראשון מת, אם היא עדיין לא התארסה פעם שנייה, זאת אומרת שהיא קודמי הוויה שנייה, היא לפני האירוסין השניים, אב מפר לחודי, הרשות של הבעל הראשון התרוקנה אליו, הוא מפר בעצמו. שואלת הגמרא, האמא, אולי נאמר, אני מילה שאבא יכול להפר לבד אחרי שהבעל מת בנדרים, שהארוס לא שמע אותם לפני שהוא מת, שלא נראו להארוס, שזה דומה יותר לקודמי הוויה ראשונה, שהארוס עדיין לא היה לו זכייה בהפרת הנדרים, ולכן האבא יכול להפר לבד את הנדרים האלה. אבל בנדרים שנראו להארוס, אם לפני שהוא מת, הוא שמע את הנדר שהאישה שלו נדרה, הארוסה שלו נדרה, והייתה לו כבר זכות שהתורה נתנה לו להפר לה את הנדר ביחד עם אביה, אולי כשהוא מת, לא נתרוקנה רשותו לרשות האב, ולא מעצה מפר האב לבד. מתרצת הגמרא, אם מדובר כאן בנדרים שלא נראו להארוס, והוא לא זכה להפר, הוא לא זכה עדיין בזכות שיהיה לו כוח להפר אותם. לא צריכים מקש כדי להאמין אותנו שאחרי שהוא מת, הנערה המאורסה חוזרת לרשות האב, שהאב מפר לבד. שאת זה מבנהורי הבית אביה נפקה. לומדים שאם האבא, אם היא בבית אביה לבד ואין לו עוד שותפים בה, אז הוא לבד מפר את הנדר. ואם מדובר פה על נדר שהארוס אפילו לא שמע לפני שהוא מת, אז אם כן, האבא אין לו שום שותף בהפרת הנדרים, כי הארוס לא שמע את הנדר הזה, אז ודאי שהוא יכול להפר. אלא מה לומדים מההיקש בין לפני האירוסין השניים ללפני האירוסין הראשונים? שכמו שבני האירוסין הראשונים, האבא יכול להפר לבד, ככה גם לפני האירוסין השניים. אפילו בנדרים כאלה, שכבר היה לבעל הראשון זכות להפר אותם, כי הוא שמע אותם לפני שהוא נפטר, גם אז הוא לא, גם אז היא חוזרת לרשות האב, והאב יכול לבד להפר. ובעניין הזה יפה כוח האב מכוח הבעל, שהזכות של הפרת נדרים אחרי מיטת הבעל חוזרת לרשות האב. אבל למדנו במשנה שיש דבר אחד שבו הכוח של הבעל יותר מהכוח של האב. שמה? שבעל יכול להפר נדרי בוגרת. אפילו כשהיא רק ארוסה, לא נשואה. אבא לא יכול להפר נדרי ביתו הבוגרת וכולי. איך היא דמי? מתי ארוס מפר נדרי ארוסתו הבוגרת? היא לימה, אם תאמר שקיצ'ה כשהיא נערה ובגרה לאחר מכן, מכדי הרי מיטה של האב מוציאה את הבת מבעלותו, וגם בגרות של הבת מוציאה אותה מרשותו של האב. כרי כתוב שרק בנעוריה בית אביה, רק כשהיא נערה היא נחשבת לעניין הפרת נדרים ברשות אביה, לא כשהיא בוגרת. אז מכיוון שיש שני דברים שמוציאים אותה מרשות האב, מיטתו או בגרותה, אז נשווה ביניהם. מה מיטה של האב? אז הזכות שהייתה לאבא בהפרת הנדרים שלה לא נתרוקנה הרשות לבעל, היא לא עוברת לזכותו של הבעל. הבעל אינו מפר את נדריה, אינו מפר בכלל. זאת אומרת, מכיוון שהוא עד עכשיו הפר עם האבא והאבא איננו, אז הוא לא יכול להפר בכלל. אז אף בגרות, גם כשהיא בוגרת, לא נתרוקנה הרשות לבעל. הזכות של האב להפר את הנדרים של הבת, כעת כשהיא בוגרת, והאבא כבר לא יכול להפר יותר, נאמר שזה לא יעבור לרשות הבעל, הזכות של ההפרה. אז אמנם האבא כבר אין לו יותר אפשרות להפר, כי הוא לא יכול להפר את הנדרים של ביתו הבוגרת. אבל תדמה את זה למקרה שהאבא הלך לבית עולמו, וגם אז הוא לא היה יכול להפר. אבל אף על פי כן, אנחנו לא מעבירים את הזכות לרשות הארוס, שיש לו זכות להפר רק ביחד עם האבא. אלא, באיזה מקרה יש לארוס זכות להפר באשתו הבוגרת, ארוסתו הבוגרת, שקידשה כשהיא בוגרת? ומדובר כאן, מה שנאמר במסכת כתובות דף נ"ז, משנה יפה, כל התורה יפה כמובן. וכשם כתוב ככה, נותנים לבטולה 12 חודש משתבעה הבעל לפרנס את עצמה. מקווה שדייקתי בלשון. בכל אופן כתוב ככה, כתוב שיש זמן מסוים שהאישה והבעל מתארגנים מאז האירוסין עד הנישואין לקראת החתונה. הגיע הזמן שבו הם קבעו, הגיע הזמן שעבר הזמן שנתנו להם להתארגן ולא נישאו. מאז ועלה מי שצריך לפרנס אותה זה הבעל, אפילו שהם עדיין רק מאורסים, היא עדיין ברשות אביה, אבל בעלה מפרנס אותה. מחדשת המשנה שבמקרה כזה שהיא ארוסה והיא בוגרת, וברגע שהיא בוגרת אביה כבר לא מפר יותר את נדריה, אז ככה. אם עוד לא הגיע הזמן שהם צריכים להינשא, לפי הזמן שחכמים קבעו, אז כל זמן שהיא ארוסה בוגרת, האבא לא יכול להפר את נדריה, כי היא כבר בוגרת, והבעל לא יכול להפר את נדריה, כי הוא לא יכול להפר לבד, נדרי ארוסתו. אבל, וזה החידוש הגדול כאן של המשנה, מאותו זמן שהגיע שהם לא נישאו ומאז היא אוכלת משלו, משל הבעל, היא נחשבת נשואה לעניין הפרת נדרים. כי היא נודרת על דעת בעלה שמפרנס אותה, זה כמו בתנאי, שרק בתנאי שהוא יקיים את זה, ולכן יש לאפשרות להפר לה את הנדרים. שואלת הגמרא על זה, התנין אחד הזימנה, נכון שזה באמת חידוש, אבל כבר למדנו חידוש כזה, שמרגע שהגיע זמנה של ארוסתו הבוגרת להינשא, אז הארוס יכול לבד להפר את נדריה. כתוב, הבוגרת, מאורסת, שתבעו על להינשא, ושעתה 12 חודש, או אלמנה, מאורסת ששעתה 30 יום. אלמנה נותנים לה 30 יום לפרנס את עצמו. בכל אופן הגיע הזמן שהם יכולים כבר להינשא, שהם כבר צריכים להינשא. רבי אליעזר אומר, הועיל ובעלה חייב במזונותיה, הוא לבד יפר. אז אם ככל אמרנו את זה פעם אחת, אז מיד הגמרא תביא על זה שני תירוצים, למה כתוב פעמיים את אותה הלכה? אבל לפני כן הגמרא ככה כבר מבארת את המשנה שהבאנו כעת. אגוף הקשיה, עצם דברי המשנה כאן קשים, לא מובנים. מצד אחד אמרת, אתה אומר, הבוגרת, ששעתה 12 חודש, בוגרת? בבוגרת למה לי 12 חודש? בשביל מה ממתינים 12 חודש מאז שתבעו על להינשא עד שהיא נישאת? זה כדי שהיא תוכל להכין את צורכי הנישואים. אבל הרי ההלכה היא שזה נאמר דווקא על נערה שמתארסת, לא על בוגרת. בוגרת ב-30 יום מספיק לסגלה. כי היא כבר יודעת, מאז שהיא בוגרת, שהיא אמורה להתארס יום אחד, והיא כבר מתחילה להתארגן לפני שהיא מתארסת, ולכן מאז הירוסין עד הנישואין מספיקים 30 יום. מחשבים את זה, מאז שהיא בוגרת, כל יום שעובר מוריד מהחשבון של 12 חודש, ואם עברו כל ה-12 חודש מאז הבגרות, אין לה יותר אלא 30 יום. אחרי 30 יום מאז שתבע אותה הבאה לנשא, עברו ה-30 יום האלה, הוא חייב לפרנס אותה כבר. אז למה כתוב כאן הבוגרת ששעתה 12 חודש? מתרצת הגמרא, אני אגיד לך בדיוק איך צריך לקרוא את המשנה. תני בוגרת, אפילו עם שעתה 30 יום, ונערה ששעתה 12 חודש. כל אחת מה שהיא צריכה בשביל שיגיע הזמן הנישואין. ברגע ש... על כל פנים, ברגע שהגיע הזמן הנישואין ולא נישאו, אומר רבי אליעזר, שהרי מכיוון שהבעל חייב לפרנס אותה מעכשיו הלאה, אז הוא לבד מפר את נדריה. אבל מכל מקום קשיה, הכל פנים הקושייה שהבאנו עדיין עומדת, למה המשנה צריכה לכתוב כאן, שמרגע שהגיע הזמן שהרוס מפרנס את הרוסתו, כי הגיע הזמן הנישואין, הוא לבד מפר את נדריה, הרי כבר למדנו משנה כזאת. מתרץ את הגמרא על זה שני תירוצים. תירוץ ראשון היא בית אימה, הכה דווקא. כאן כתוב עיקר הדין בדיני הנדרים של הבוגרת. שבה יכול להפר נדרי ארוסתו הבוגרת מזמן שהגיע הזמן הנישואין, שאז הוא מפרנס אותה. ולמה כתוב שם בוגרת גם כן? לגבי הדין של רבי אליעזר, הבוגרת ששעתה 12 חודש, רבי אליעזר אומר, הועיל ובעלה חייב במזונותיה, יפר. שמשנה הזאת נאמרה בדף העין ג', למה זה נשנה שם עוד פעם, הדין של בוגרת? משום דבאי, פלוגי רבי אליעזר ורבנן, כי רצו להביא שחכמים חולקים על רבי אליעזר. הם סוברים שאפילו אם הוא חייב מזונותיה, הוא לא יכול עדיין לאפר לה עד שהיא תנסה בפועל. זאת אומרת, העיקר של ההלכה היא כאן, שבוגרת מאז שהגיע זמנה להינסה ובעלה מפרנס אותה, הוא לבד מפר. למה זה כתוב פעם נוספת במשנה בדף ה-NG? כדי להביא שחכמים חולקים. היא בהתאם, התירוץ שני, דווקא שם בדף ה-NG, מה שנאמר לעניין בוגרת זה דווקא. ואם כן נשאלת השאלה, למה כתוב כאן פעם נוספת את הדין של בוגרת? מה צריך לכתוב את זה כאן פעם נוספת? התשובה היא, והיידי דנה סברי אישה בזה. אגב, שתחילת המשנה נאמר, מקרה שבו הכוח של האבא גדול מהכוח של הבעל, שהוא זוכה שזכות ההפרה חוזרת אליו כשהבעל מת, והוא יכול להפר לבד, שיש לו כוח יותר מהבעל בעניין אחד, נסיב סייפה נמי בזה. אז לכן המשנה מביאה מקרה נוסף, אמנם זה רק לפי דעת רבי אליעזר, שבו יש לבעל כוח מה שאין לה אבא. שכשהיא בוגרת והגיעה זמנה להינשא, וכבר הבעל חייב לפרנס אותה, ברגע שהיא נדרה נדרים, הבעל בעצמו מיפר את נדריה, ועד כאן דף עין.